ברוכות הבאות, בנות תל אביב היפפיות. אנחנו הולכות היום לתת לך. מה? לאן הולכים? אנחנו לא הולכות, אנחנו הולכות במקום. במקום. הסוודר, מנגו. וגם המגף ממנגו. בסיילים, בסיילים, 99 שקלים. שווה, מה? היום נדבר על התקווה הלא הגיונית של העם הזה, על היכולת שלך. על היכולת.
סיימתי מאמר התקווה של
הרבה. התקווה.
אתם נדברתם.
התקווה. על היכולת הלא הגיונית הזאת של העם הזה, כשהוא גמור לקום, לשיעור קוראים חזקות בפרידה, מפני שאנחנו נפרדים מחומש בראשית, שזה להיפרד מאמא ואבא, שרה, רבקה, רחל, לאברהם, יצחק ויעקב. ועם פרידה, מה קורה בפרידה? חזק, חזק ונתחזק. כל הקהילה אומרת את זה בכל, מפני שיש לאומה הזאת יכולת, ברוכות הבאות, יש לאומה הזאת יכולת בסופים לקבל חוזק מחמישה משפטי עוצמה שנלמד היום. חמישה משפטים שיעקב מוריש בצוואתו לכל הדורות כולם. היום אנחנו דור קצר, אין לנו כוח לתפילות ארוכות. קוף יוטט, איך אומרת נויה מנדל, היא כל כך מפחדת, כי הבן שלה משרת והחתן שלה משרת ועוד בן שלה בצבא, והיא כל הזמן פוחדת מהטילי נונטט, והיא אומרת, עד שאמרתי תהילים, יצא לי פרק נונטט. אז אנחנו לא יכולים לומר היום דברים ארוכים וכבדים, משפטים קטנים כאלה שנשארים איתנו מאבא יעקב, בכל הבתים שאני הולכת עכשיו לניחומי אבלים אינסופיים, אני רק חושבת איזה כיף היה בשבוע ששוחררו חטופים, לא היה ניחומי אבלים בכלל, רק אנשים שנפטרו בשיבה טובה. בכל בית של אבלים שאני מתקרבת אליו, כתוב בחוץ בשלט ענק, עם ישראל חי. או לא, כאילו, אני נכנסת עכשיו למקום שבו מישהו מת. אז מה זה השלט הזה? עם ישראל חי. בפרשת ויחי, ישראל מת. ישראל זה יעקב, וישראל אוסף את רגליו למיטה, ועומד למות ומת בסוף. וחז"ל מתעקשים להגיד, יעקב אבינו לא מת. איך לא מת? הגמרא שואלת, לשב חנתו החונטים. הרי עשו לו חנתה, איך הוא לא מת? בפירוש משגע, אומר רבי שלמה מירדונסק, לפני שהוא מת, הוא אומר ליוסף, עשה נעימי חסד של אמת. שואל רש"י, מה, יש חסד שהוא לא של אמת? אלא חסד של אמת זה חסד שעושים החיים עם המתים. למה זה חסד של אמת? כי בדרך כלל כשאת עושה חסד, את אומרת, היא תחזיר לי. אבל פה היא לא תחזיר לך, אולי בעולם הבא. לכן קוראים לזה חסד של אמת. אבל רבי שלמה מירדומסק אומר, מה זה חסד שעושים החיים עם המתים? כל מעשה טוב שתעשי אי פעם, כל גילוי נדיבות, זה מפני שאבותייך ואימותייך שמתו חיים בתוכך. עם ישראל חי. כל המסירות נפש של החיילים האלה שמוסרים את נפשם, זה בדם של כולנו. הם נאספו אלינו עכשיו, נאסף אל עמיו, ויש בנו תעצומות נפש שלא היו אף פעם. אני רואה את זה אצל בנות שיוצאות לשידוכים, שמתנפלות פתאום על, על, על החתן שלא ממש בעניין, ואומרות לו, אין, זהו, גמרנו עכשיו. אנחנו לא יודעים מה יקרה לך, אתה יוצא לעזה עכשיו, בוא תסגור את ה... וזה נהיה תעצומות נפש מדהימות, מפני שעם ישראל חי, ישראל, יעקב, חי בתוכנו וזורם בדמנו. היום בעזרת השם נחיה כשנמות ונתחזק כשהכל נגמר, ואומרים שלום לאבא ולאימא בספר בראשית. וכמה זה קשה. בואו ניקח את המשפטים שמוריש יעקב אבינו בצוואה. אני כל כך מתרגשת, ואני אוספת מכתבים של חיילים שכתבו לפני נפילתם. כשתפתחו את המכתב הזה, אני קרוב לוודאי כבר לא אהיה פה. מה הם כותבים כולם? אני כל כך שמח שיצאתי לקרב, אבא ואימא, תודה. ואת הצוואה של יעקב שאומר, האספו ואגיד עליכם, היקבצו ואומר לכם, תתקבצו ואומר לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. רבי נתן מברסלב אומר, הצוואה היא, תתאחדו שבטים, כי הכוח שלכם הוא ביחד. האספו, היקבצו, ובכל הצוואות, זה מה שהחיילים כותבים, אל תריבו בבקשה, תהיו חזקים ביחד כדי שלנו יהיה כוח מדהים בחזית. אז רז היא אחות של שי, לירן שלנו. ורז היא גם אלמנתו של רן שנפל בעזה בקרב. והכתבת שואלת אותה, הרי הוא לא היה חייב לצאת למלחמה כי הייתה לו פוסט טראומה. אז אלמנתו רז עונה, הוא היה חייב. הוא הרגיש פשוט חייב. מפני שכשהוא לחם בפעם הקודמת בעזה, הוא היה חובש. והוא לא הצליח במרכאות להציל את שני מפקדיו האהובים. מאז הוא היה רדוף בפוסט טראומה, ורז עזרה לו ללחום בשדים האלה שפקדו אותו מדי לילה. והחלום שלו, הוא היה חייב לחזור לעזה, לפגוש את חלקי נפשו החסרים, את המפקדים שהוא כביכול השאיר בשטח. הוא פגש אותם, ועכשיו הוא איתם מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה. הייתה לי הזכות לדבר כמה ערבים עם היתומים הקטנים, ארבעת היתומים הקטנטנים והחמודים והמתוקים שנשארו. המלחמה הזו יש לה הדפים. כל כך גדולים. דיברנו בשבוע שעבר, קיבלתי על זה מלא תגובות, על הספרים של החיילים שנשארו מיותמים. יש דבר כזה, ספר יתום, ספר שרוצה שיקראו בו, שידעו אותו, שיסמנו אותו, כמו שהוא היה קורא בו. כמה אלמנות וכמה יתומים שלא נדע. והשבוע יש לי שיעור של 32 נשים הרות, שהאיש שלהם נפל בעזה. כל מיני הדפים שאי אפשר לתאר אפילו. אז יתומים קטנטנים שאני זוכה לפעמים לדבר איתם בערב, ולהגיד להם, אפילו שהם קיבוצניקים קטנים, להגיד להם את שני הטקסטים הראשונים שאני מלמדת אותך, שנותנים את הכוח לשרוד ולחיות. חמישה טקסטים אני אתן לך היום, קצרצרים. הצוואה של יעקב אבינו, ברוכות, אני הגיעה. ואיזה כניסה הן מרביצות, גם הפשניסטות. ברוכה הבאה, רחל, אח סברק. ברוכה הבאה. אז אנחנו בחמישה משפטי צוואה שמוריש לנו יעקב אבינו. שני המשפטים שאני זוכה, הלוואי שאני אזכה עוד להגיד ליתומים הקטנים המתוקים האלה, יתומי מלחמה. הראשון לפני השינה זה, המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרב בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ. הטקסט הראשון, השני תכף נגיע אליו. בואו נדבר על המלאך הגואל. המלאך הגואל זה טקסט שכשאומרים אותו לילדים לפני השינה, אבא חוזר. אבא מגיע. אמא נמצאת כאן. אמא שרה, רבקה, רחל, לאה, אבא, אברהם, יצחק ויעקב. מה זה הטקסט הזה? המלאך הגואל אותי מכל רע? לא שגאל. מי זה המלאך? אלוקים גואל אותי. אבל יעקב נותן לנו ירושה, צוואה, טקסט, שכשתגידו אותו, לא תפחדו יותר מה הוא מברך. וידגו לרוב, וידגו לרוב בקרב הארץ. מה זה, דגים? יכולים לחיות בקרב הארץ? לא. גם אנשים לא יכולים לחיות בקרב הארץ במחילות חשוכות ולחות. מברך אבא יעקב, גם כשתהיו בתנאים לא טבעיים, כמו דגים שנמצאים בקרב הארץ, אתם תרגישו כוחות מאבא, אבל הדבר הכי מדהים בהמלאך הגואל, ויקרא בהם שמי. אני נותן לך יכולת לקרוא יקרא בך שמי, לפני שאת הולכת לישון. בואי אימא, בואי אימא, ופתאום מלאך יופיע. אל חדרך יבוא בלת. את קוראת? אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל, הסבתא שלי שכל כך אהבתי. והם מתייצבים לצידך להגן עלייך. זה האמירה הזאת של המלאך הגואל. אני מאוד אוהבת לקרוא בעיתון הארץ את גברת מג'ונדרת, שזו פמיניסטית. שמאלה, שמאלה, ואז תפני שמאלה, ושוב שמאלה, ותחזרי לצד ימין. והיא כתבה כל כך יפה, השבוע גברת מג'ונדרת, יעני מג'ונדרת וג'נדר. אז היא כתבה שהיא זלזלה מאוד במוסד המשפחה. יאללה, מי צריך בן זוג שיצעלק עלייך בזקנה שלו, בנאורים שלו ובאמצע שלו. וילדים שיקחו לך תלשת, די, אם בא לך בסדר, ואם לא בא לך, בשביל מה כל ההתחייבות, כל המשפחה? היא אומרת, מתי שיניתי את דעתי? כשראיתי שבמסיבת הנובה, הדבר הראשון שהצעירים הכי חופשיים בעולם סימסו, היה, אבא, מה אני עושה עכשיו? אמא, מה אני עושה עכשיו? ואבא כתב, שלחי מיקום. ושם את המדים שלו מהפלמח, ונסע לשטח אש שאין אליו כניסה, ילדה, אני באה להציל אותך. בנות, בכל פעם שאת אומרת המלאך הגואל אותי, את שולחת לקדוש ברוך הוא קריאה, והוא שולח לך, שלח מיקום. והמיקום שאת נמצאת בו, לשם ריבונו של עולם מגיע. אני רוצה לקרוא לכם מה זה כשאומרים המלאך הגואל בלילה. אני קוראת את פירושו המשגע והמפחיד והקריפי של הרב שמשון רפאל הירש. המלאך הגואל בכל לילה, לא המלאך שגאל. אילו ניתנו לנו עיניים לראות, היינו רואים איך אנו מוקפים, מזיקים ומחבלים בכל מקום ובכל זמן. איך יסודות מחבלים באים להזיק אותנו בעולם הפיזי והחברתי. אין אנו רואים את הסכנות המאיימות על נפשנו כל רגע בעולם. אשרנו שאיננו לא תראה את מזימות הקנאה והרשע, את הפורענות והאסון העוברים בכל עת ובכל שעה בעולם. וכשאומרים המלאך הגואל אותי מכל רע, מתייצבים אבות ואימהות לידו. ילד שלי, אל תסתכל. אמא לוקחת אותך החוצה מכל ההפיכה. המלאך הגואל זה לא לילדים קטנים, זה גם לנו, הנשים. בואי אימא, בואי אימא, שבי איתי. עד שאגדל, כתבה את זה כמובן, יוצאת קיבוץ נחל עוז, את השיר הכל כך מרגש הזה. אני רוצה שנלמד ביחד פסוק שאומר יעקב לבנים שלו, וחז"ל בכלל לא מבינים אותו. הוא אומר ליוסף, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בהרבה ובקשתי. מה אומר יעקב ליוסף, אני נותן לך את שכם, אני כבשתי את שכם בחרבי ובקשתי. לא, נכון, סליחה. מי שעשה את זה היו שמעון ולוי, אחרי אונס דינה, ואתה צעקת עליהם, אחרתם אותי, מה עשיתם? איך אתה יכול להגיד, אני בחרבי ובקשתי כבשתי את שכם, ועכשיו אני נותן לך אותה? מה אומרים חזל כל כך יפה? מה הם אומרים? שכשהם יצאו למלחמה, ויבואו על העיר בטח. מה זה בטח? בטוחים היו על כוחו של זקן. אנחנו עושים עכשיו משהו שאבא לא יאהב. כמה אמהות לא ממש אהבו את זה שהילד שלהם הלך לנובה, למשל, אבל הוא יגיע לשם, והוא יאסוף אותם, והוא יציל אותם. אבל סליחה, למה אתה אומר בחרבי ובקשתי, כבשתי איתכם ילדים, את שכם? ומה כותב שם התרגום לארמית? בצלותי ובאותי, בתפילתי ובבקשתי. או ילד שלי, הלכת לטייל רחוק מכאן, אבל אני הולכת איתך בתפילתי ובבקשתי. מה ההבדל בחרבי ובקשתי, בתפילתי ובבקשתי? אומר רבי נחמן מברסלב, חרב זה התפילות הקבועות, שחרית, מנחה, ערבית, תהילים. זה כמו חרב שפוגעת במי שעומד קרוב אליה, טק. אבל כשהוא רחוק, כשהוא בעזה, כשאני לא רואה אותו, כשאני לא יכולה לברך אותו, ילד, תחזור בריא ושלם, קוראים לזה בקשתי, בקשתי, זה המצאה, זה מילים שלך, שלא כתובות בסידור, תשלחי אותם כמו קשת, כשאת מבקשת, זה בחרבי, חרבי זה התפילות הרגילות, אני לא מזלזלת בהם חס וחלילה, אבל הן קצרות טווח, טילים ארוכי טווח, מונחי מטרה, זה הבקשות של אמא, הבקשות של אחות, הבקשות של בת, הבקשות של אישה, שהיא ממציאה במילים שלה. המלאך הגואל, הטקסט הראשון שמנחיח את אבא ואמא פה, אבא לא מת, אמא לא מתה, תגידו את זה בלילה, זה חלק מהצוואה המשגעת של יעקב אבינו, שלחי מיקום ילדה, אבא מגיע. הטקסט השני שמביא לפה את כל האבות והאימהות, טקסט שנולד בפרשת ויחי, הפרשה של סוף החומש, פרשת הפרידה מיעקב. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. וואי וואי וואי, כמה המשפט הזה כיכב ומחכב במלחמת לא יודעת מה השם שלה. שמחת תורה, משיב הרוח, מוריד הגשם וטנטל. קודם כל, זה פשוט קצר. טקסט קצר שאפשר לומר גם אם את לא דתייה. בכניסה לתל אביב, אני כל הזמן אומרת לכם את זה, שאני אומרת לבעלי, חיים, אל תסתכל, יש פרסומת של לא יודעת מי, רותם סלע, אבל אני נוהג, לא אכפת לי, לא להסתכל. פתאום בכניסה לתל אביב יש בחור עם קעקועים, נראה לא רע, ושם תח היד ואומר, וכתוב שם שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מה נהיה מהמשפט הזה? אוקיי. המשפט הזה מלווה אותנו מתחילת המלחמה. בתחילת המלחמה, מיד בשמונה באוקטובר, מפקדים אומרים אותו לחיילים, כי כתוב, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה. אל תארצו מפניהם ואל תפחדו. השם לא ירפך ולא יעזבך. זה משפט שהכהן אומר ליוצאים למלחמה, ורבי שמעון בר יוחאי אומר, אם תגידו שמע ישראל בבוקר, שמע ישראל בערב, אפילו תגידו רק פעמיים שמע ישראל, זה יציל אתכם ותנצחו במלחמה. אחר כך אנחנו פוגשים את שמע ישראל במילים מדהימות שכותב פרופסור יובל אלבשן, דיקן הפקולטה למשפטים באונו, כשקיבוצניק חילוני למהדרין מבארי לא מסכים לפתוח את דלת הממד בפני לוחמי צהל, מחשש שמדובר בחמאסניקים דוברי עברית, עד שאחד החיילים אומר לו, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אתה מבין את הקשר בין היהדות לישראליות, בין המספר האישי למספר שעל הזרוע. אסור לנו לטעות, כותב יובל אלבשן, ולחשוב שאם אורנו שזוף יותר וידינו שריריות יותר, המספר היחידי שרלוונטי הוא זה שצהל הנפיק. להפך, אנו חייבים לזכור שמתחת לאורנו מוטבר מספר מוות כיהודים, והדרך היחידה להחלישו היא לחזק כל העת את המספר האישי של יהדותנו. זה מדהים, אני התרגשתי אתמול מאוד לשמוע את נשיא המדינה, הרצוג, כשהוא דיבר על הניצחונות הקטנים בדרך לניצחון הגדול, אז הוא אמר, זה היה מאוד יפה בעיניי, אין רב שיגיד את זה לצערי כרגע, טוב שיש הרצוג, והוא אמר, כל ארוחה שמכינה אשת מגויס או אמא של מגויס למשפחה הצעירה של הבן שלה, כל פרק תהילים, הוא אמר, שמישהו אומר, כל שמע ישראל, הרי סבא שלו, הרב יצחק אייזק הלוי הרצוג, שהיה נשיא המדינה, אחרי השואה הלך למנזרים כדי לזהות ילדים יהודים שלא זיהו את עצמם, ואיך הוא זיהה אותם? הוא אמר, שמע ישראל השם, אלוקינו השם אחד, והם פתאום הרימו את הראש מהמשחק ואמרו, בפולנית או לא יודעת מה, וואי, אני זוכר את המשפט הזה. שמע ישראל במסגד. של המואזין, אסור, לא טוב, נכון, לא עושים את זה. אבל הם הרגישו איזשהו צורך החיילים שם לסמן ניצחון כשהם יגידו את זה דווקא מתוככי המסגד בג'נין. אסור, לא טוב, אמרתי, די, לא להציק. אבא חרדי שהבן שלו פתאום חוזר בסרטון הזה והוא רואה אותו באמצע הכולל או לא יודעת איפה, והוא רואה אותו והוא אומר, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. והאלמנה שאני רוצה לדבר עליה ועל עוד הרבה הרבה כאלה שאומרת לי, ימימה, כשאני רואה את כל האלמנות הגיבורות שאומרות, יש לנו כוח, תרימו את הראש, אנחנו עם ישראל, אנחנו ננצח, אנחנו מצדיעות להם, אנחנו סוגדות להן, אבל אלמנות אומרות לי, אני רואה אותה, אני מקבלת חלישות פי אלף, אני כועסת, אני כועסת על השם, אני כועסת על בעלי. הוא אמר לי, אם למות, אז למות בעזה. אמרתי לו, אז בגיל 80, למה עכשיו? אל תלך עכשיו, אני לא רוצה שתלך, חסמתי את הדלת. ואלה שמופיעות עם הכוח האדיר שלהם, והסברתי להן, אמרתי לכן, זה כבר בשבוע שעבר, שזאת הסיבה שאבל פטור מקריאת שמע, הוא לא צריך להגיד השם אלוקנו, השם אחד, כי קשה מאוד להבין שאותו אחד שהתפללת אליו ובטחת בו, זה האחד שלקח לך את האיש שלך. אני רוצה לומר משהו למי שרוחה נפולה והאמונה שלה קצת נפולה, עוד מעט נרים אותה בעזרת השם. רבי נתן מברסלב אומר, יש שתי אפשרויות להתייחס לקדוש ברוך הוא. להיות זה שמוצא את הנקודות הטובות, וזה מהמם וזה מדהים. וואו, כמה טוב, איזה ניסים קרו לנו. מה, אנחנו צריכים להסתכל על מספר החללים הפוטנציאלי שיכול היה להיות, וברוך השם, יופי. ויש קשר עם הקדוש ברוך הוא ששואל אותו, איה, איפה אתה? צריך להבין משהו. שתיהן דרכי התמודדות, אני, שלא נדע ניסיונות, מבינה את הראשונה, הגיבורה, זה עושה לי טוב, להתלבש, להתאפר ולהגיד, הכל טוב, לי זה עושה טוב, אבל, אלה, או אנחנו, נשים שמדברות על אלוקים. הוא יודע מה הוא עושה, הוא צודק. הכועסות מדברות אל אלוקים. וזה דיאלוג, וזאת קרבה מהממת. וכשהן שואלות אותו, איה מקום כבודו, זה כדי להעריצו. אני כל כך רוצה להעריץ אותך. אני כל כך רוצה לחשוב שאתה לא עריץ. אני רוצה לאהוב אותך. אז למה אתה עושה ככה? זה בסדר. הכל טוב. שמע ישראל, כותב רבי נתן, כל יום תגידי את זה, כי כל יום הגוף והלב והנפש שלך צריכים אמונה מחודשת. כששואלים אותך, הדתייה? תגידי, היום הייתי דתייה. מחר אני צריכה להתפלל על זה. תנו לי לקרוא את המילים היפהפיות של רבי נתן מברסלב על שמע ישראל, המשפט הקנוני היהודי הזה שנולד בפרשה, ואני תכף אגיד איפה. וככה כותב רבי נתן מברסלב. וזה שיש י"ב תיבות בשמע ישראל וברוך שם, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, תגידי את 12 המילים האלה למה? כי בשנה יש 12 חודשים וביום יש 12 שעות ובסוגי בני האדם יש 12 שבטים וכל שעה היא שעה אחרת באמונה, וכל שנה היא שנה אחרת, וכל אישה היא אישה אחרת, ואפילו ימימה של היום זו לא ימימה של אתמול, ובוודאי לא ימימה של מחר. וכשאומר פעמיים ביום י"ב תיבות בפרשת שמע ישראל וברוך שם כבוד מלכותו, כל י"ב חודשים וי"ב שעות היום וי"ב השבטים נותנים לו אמונה מחודשת. ולמה צריך להגיד שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד? הרי זה ייחוד השם, מספיק להגיד השם אלוקנו השם אחד. למה שמע ישראל? כי בכל יום צריך להשמיע לעצמו האמונה מחדש. השם הגדול הזה הוא גם אלוקנו, הוא מתייחס אליי והוא רואה את המצב שלי היום. ומה זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? מה זה המילים האלה? איך את מעזה? זה התרגום כמובן בקדיש יהה, איך לעלם ולעולמי עולמיה. אני מברכת את הקדוש ברוך הוא, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, יהש שמה רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. מי את שתברכי את השם? מה זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? בגלל זה את אומרת את זה בשקט. בואו נבין את המוסד שקוראים לו ברכה. למה יעקב מברך כל שבט בברכה אחרת? איש אשר כברכתו ברך אותו. בנות, בעולם יש שפע. שפע ענק ומדהים, אבל אני צריכה שהשפע יתאים לי, יתנקז לכוחות שאני יכולה לשאת. ברכה זה בר כו, בר זה כמו בר מצווה, יכול כבר, able to, בר עונשין, אפשר כבר להעניש אותו בגיל הזה, בר זה מסוגל, כו לזה. אל תיתן לי ברכה שאני לא אדע מה לעשות איתה. ברכה זה ניקוז הכוח. למשל, אם תסתכלו על הברכה שנותן יעקב לראובן, זה לא ברכה. פחז כמיים, אל תותר, אתה היית פזיז, עלית משכבי אביך. מה זה אומר? אל תעשה יותר ממה שאתה מסוגל, אתה לא בוס. ראובן בגימטריה, לא בחור. אתה לא יכול להיות מפקד. אבל אתה חייל מהמם. זאת הברכה שלך. איך אומר האור החיים, דיבורו הקשה לילדיו הוא ברכתם. אני מברכת אותך כך שתוכלי לשאת את זה. מה אמרתי עכשיו? זה נורא קשה. אבל תקשיבו לי, כי אני חייבת שתגידי הערב שמע ישראל אחר, אחר. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. תקשיב, אני יודעת שאתה נורא גדול. ויש לך תוכניות ממש ענקיות, אבל אני רוצה להרגיש את זה. ואני רוצה לראות את הטוב. תקשיב, יכול להיות שאתה עושה מהלכים מופלאים, השם אלוקנו, השם אחד, אתה רואה את כל התמונה, אבל צריך שישאר מישהו להעיד על זה. אז אל תהרוג אותנו בדרך אם אפשר. שימו לב שבשמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, האות עין של שמע ענקית, האות דלת של אחד ענקית, עד, אתה עושה דברים מדהימים, תן לי להבין אותם בסדר, אני מברכת אותך שזה יהיה מנוקז, כי יכול להיות לך פוטנציאל מדהים, אבל בחורים מתים מפחד ממך. העוצמות שלך מהממות, אבל את צריכה להתאים, נכון? הוא נורא נורא צדיק, אבל לא בא לי כזה צדיק, זה מפחיד אותי. אני רוצה מישהו יותר על הכיפק, אפשר. אבל נתתי לך, נכון, לא מתאים לי. ברכה זה מנוקז לכוחות שלנו. למה אומרים בקדיש? מה זה קדיש? זה נורא יפה שאתה קדוש. אל תהיה קדוש, תהיה קדיש. קדיש זה כמו אכיל, כמו לביש, כמו סביר. משהו שאני יכולה להבין. ברוך שם, כבוד מלכותו, עם כל הכבוד, לעולם ועד. שיהיה לזה איזשהו עד, איזשהו גבול, איזשהו משהו שהכוחות שלי יוכלו להכיל אותו. הניקוז המופלא של ברכת השם לפי כוחותייך נמצא במשפט שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אני רוצה להישאר פה להעיד על זה ולהבין למה זה טוב כל המהלכים האלה ולמה הם לטובתי. אני אקרא את המילים המקסימות של הרב מוצפי על שמע ישראל לפני השינה, ואת הולכת בעזרת השם לעשות את זה. יורצה את יום הפטירה של אבא שלו, המקובל הגדול, הרב סלמן מוצפי. קריאת שמע שעל המיטה, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, מזכה את גופו ונפשו להיות שמורים מן המזיקים, ועל ידי קריאתה בכוונה הורג 1125 מזיקים, ונשמתו עולה לגן עדן ועושה שם ייחוד עליון. וטוב לומר קודם קריאת שמע, הרי מוחלת וסולחת לכל מי שהכעיס והקנית אותי. וכשבא, כתוב במדרש, כשבא אחד מישראל לישון, אינו ישן עד שממליך את הקדוש ברוך הוא ואומר שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. והמחבלים שומעים שהזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא, חומלים עליו ומלחשים ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד. איפה נולד המשפט הקנוני הזה? פה בפרשה. חז"ל אומרים לנו במדרש שיעקב רוצה להגיד מתי המשיח יבוא, מתי תבוא הגאולה, מתי נסיים את הבוץ בעזה. ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ ונסתם ממנו. פתאום הולכת לו רוח הקודש. האספו ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. והוא לא אומר כלום. הוא לא אומר כלום. למה? למה הוא לא מגלה מה עומד לקרות באחרית הימים? ויעקב עונה תשובה מדהימה. אולי כי אתם לא מאמינים באל אחד, ברוכות הבאות פפיות. טוב שעשיתם כניסה, לא היינו שמות לב. יעקב אומר, אולי אין בכם אל אחד, אולי אתם מאמינים בכל מיני אמונות תפלות, ובגלל זה נעלמה לי רוח הקודש, ואני לא יכול להגיד איך נצא מעזה, ומתי, ואיך ננצח, ומתי המשיח יגיע. והם אומרים לו, מה פתאום אבא? שמע ישראל, כך קוראים לו, השם אלוקנו, השם אחד. והרב יונתן זקס יבאר כל כך יפה, למה השם לא מגלה לנו מתי זה ייגמר כבר? מתי יבוא המשיח? מתי כבר קץ הגאולה מגיע? והתשובה היא, במשפט הבא, של הצוואה של יעקב. הצוואה הראשונה, המלאך הגואל אותי. הצוואה השנייה, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הוא נותן לך את כמות האמונה ואת שקית האמונה שאת צריכה לאותו יום. איזה שתי צוואות מדהימות. צוואה שלישית. משפט מאמן. בפרשה. תגידי אותו כי הוא סגולה מופלאה לזה שאבא יופיע ואמא תופיע ויש סביבך כזאת שמירה. לישועתך קיוויתי השם. למה השם לא מגלה ליעקב מתי המשיח בא? מתי את מתחתנת? אם הייתי יודעת, הייתה לי סבלנות, הייתי נחמדה לכל השידוכי נפל האלה, כן? איזה יופי, איך אתה מעניין, מדהים, מהמם. את הייתי יודעת הרי שעוד 53 כמו זה. אז הייתה לך סבלנות הרבה יותר גדולה. נכון, אבל הייתה נשללת ממך היכולת להיות מקווה. בנות, תנו לי להסביר את המושג תקווה, המשגע, ההמנון של העם הזה לישועתך, כי הביתי השם, הסגולה היא להגיד אותו בשלוש אפשרויות, לישועתך, כי הביתי השם, כי הביתי השם לישועתך, השם לישועתך, כי הביתי, למה? כי לא משנה באיזה בוץ תהי, פה או שם או שם. את אומרת את המשפט הזה ומשהו בך נקווה ומתאסף. וחוזר לקוות. אם נגלה לך מתי המשיח מגיע, היכולת המהממת שקוראים לה תקווה תובד לך. תנו לי להסביר מה זה חומש בראשית שאנחנו מסיימות בשבוע הזה. המילה תקווה מופיעה בו פעמיים. פרשת בראשית, ההתחלה. פרשת ויחי, הסוף. בפרשה הראשונה אומר השם, יקבו המים. בפרשה האחרונה לישועתך קיוויתי השם. מה זה ייקבו המים? זה כשנולדת. זה כשהתחלת לצאת לדייטים. זה כשהילדים נולדו. התקווה באה מעצמה. ייקבו המים. מה קורה למים בפרשת בראשית? במקום להציף את העולם, מעצמם הם תופסים את המקום שלהם וכמה תקוות. פה בארץ חמדת אבות תתנפצנה כל התקוות. בנות, ספר בראשית זה ספר ניפוץ התקוות. השם בורא את העולם. איזה עולם יפה? תתארו לכם עולם יפה. יותר פשוט ממשהו ככה. בסוף הפרשה הראשונה אומר הקדוש ברוך הוא, ניחמתי כי עשיתים, חבל שילדתי אתכם. מכירה את המשפט הזה? והוא צריך להתנחם ולברוא את נוח שינחם אותו. והכל מתנפץ, ואדם וחווה חוטאים, ואדם מאשים את חווה, כאילו יש לו אלטרנטיבה, אין עוד נשים, קח אותה, סדר איתה, תגיד לה תודה. הכל מתנפץ, אברהם אבינו, יולדת ישמעאל, יצחק, יולדת עשיו, מה יהיה? איך מתנפצות התקוות? אומרים חז"ל דבר משגע. כשאת נולדת וכל העולם לפנייך, ייקבו המים. זה קורה מעצמו, אבל זה לא מפתח אצלך שום יכולות. בסוף בסוף, אחרי שהתקוות התנפצו, את לישועתך קיוויתי השם. אני הופכת, איך קורא לזה הרב זקס, סוכנת של תקווה בעולם. מפיצה תקווה, מדברת תקווה מעצמי. איריס חיים, שאני לא מפסיקה, ליבי קורע ומשתח, והאישה הזו שירו ביותם בינה, החיילים שלנו, בשוגג, והיא אומרת, שבועיים, הוא היה חולה במחלת מעיים מאוד קשה, הוא נולד עם מחלת מעיים, הייתה לו אנורקסיה. איריס חיים אומרת, הוא נורא נורא שמח בטח לאכול רבע פיטה בעזה, כי הוא שנה לאכול והייתי מכריחה אותו. הוא עשה מאמצי על להתגייס לצבא, הוא עבר מלא מלא ועדות, אבל בסוף בטירונות הוא לא עמד בזה, כי הגוף שלו היה מאוד מאוד חולה. שבועיים לפני שהוא נלקח לשבי, הוא קרא לאבא שלו ולאימא שלו, ואמר, אני מבקש שתפסיקו בבקשה לתנק אותי. אני רוצה לעשות דברים באופן עצמאי לבד, זה ברור? והיא אמרה, אמרתי לו, סע, אתה צודק, אנחנו כל הזמן מגוננים עליך. והיא אומרת, איריס חיים, האישה המהממת הזאת, הוא ניצח. הוא ניצח הכל, אני לא הייתי מאמינה שהוא ישרוד שם קרוב ל-70 יום. לא הייתי מאמינה שחמישה ימים הוא יתכנן את הבריחה הזאת שלו מהשבי. לא הייתי מאמינה שהוא ינצח את הגוף הזה, החולה שלו. תשמעו את המילים היפהפיות שלה בכתבה של אורלי גולדקלנג הנהדרת. יותם ניצח את עצמו, את הקושי שלו. הוא מת כגיבור, כפרטיזן שלקח אחריות על חייו. הוא בחר לצאת כדי לתת לנו להמשיך להעביר מסר. מסר נפלא שהוא עזב את העולם כאדם חופשי. אני לא יכולה, היא אומרת, לשים את השרשרת, הלב שלנו שבוי בעזה, כי לב לא יכול להיות שבוי. רק גוף יכול להיות שבוי. למה יעקב לא מגלה את הקץ? אומר הרב זקס, כי ברגע שמגלים לך מה יהיה, את מפסיקה לגלות בתוכך את הכוחות המשגעים האלה ששמם תקווה. תקווה זה משהו שיוצא ממך, לא אמא פה, לא אבא פה, ואפילו הצבא לא פה כדי לעזור לך. אתם יודעות מה אנשים עשו בשבעה באוקטובר בלי אף אחד שעזר להם? הוציאו מהמחסנים את המשפט הזה שקוראים לו לישועתך קיוויתי השם, אל תעזבו אותי עכשיו ואל תרדמו. זה המשפט של המלחמה הזאת. מאיפה צץ המשפט הזה? יעקב מברך את בניו, מברך, מברך, מברך. איזה גיבורים, איזה מדהימים. הוא מגיע לשבט דן. שבט דן, השבט הירוד שבשבטים. הוא בן של שפחה, של זלפה, דן. הוא המאסף, הולך בסוף, בסוף, בסוף של כל המחנות. הוא ליד הירדן, ירדן זה ירד, דן. איפה הוא? יהודה בדרום, דר, רום, הוא גר למעלה. אומר הרב מוישה שפירה, רק שני שבטים בברכות נמשלו לאריה. גור אריה יהודה, קרא שכב כארי. ודן, הירוד שבשבטים, דן גור אריה יזנק מן הבשן. מה הכוחות של יהודה? הרתעה. כשאין מלחמה והחמאס לא פה, יהודה רובץ תחתיו ואומר, איך הם פוחדים מצהל, איך הם מורתעים, איך גילינו את שתי המנהרות שהיו להם בעזה. אבל כשאתה בתחתית של התחתית של התחתית, יהיה לך כוח שאין ליהודה האריה, הכוח לזנק ממקום נמוך. כשיעקב מברך את דן, הוא רואה את כל מה שיקרה עד סוף ההיסטוריה, והוא רואה את שמשון הגיבור, כך כותב המדרש, יוצא משבט דן ליד אשתאול, והוא אומר, הוא יהיה המשיח, הוא מנצח את הפלישתים ואת הפלסטינים, יש לו כוח מדהים. ועכשיו אני קוראת לכם, מה קרה בעזה לשמשון הגיבור? ויקץ משנתו, ויאמר אצא ואינער, והוא לא ידע כי השם שר מעליו, בגלל שדלילה חתכה לו את השיער. ואני רוצה לדבר על סמל ראשון מתן לוי המתוק שנמצא בתל השומר, יצא ברוך השם, ואחרי שבועיים של פציעה הוא פותח את העיניים, הוא שואל למה אני לא רואה, והם אומרים לו כי אתה לא רואה, כי הפלישתים, כי הפלסטינים, כי RPG רסיסים בתוך העיניים. והוא קם השבוע, והוא התלבש, והוא קיבל את התואר הראשון שלו במשפטי. ויקץ משנתו, ויוחזו פלישתים, וינקרו את עיניו, ויורידו אותו עזתה, ויאסרוהו בנחושתיים, ויהי תוכן בבית האסורים. והכל בשם הדת, סרני פלישתים נאספו לזבוח זבח גדול לדגון אלוהיהם, ואמרו, נתן אלוהינו בידינו את שמשון אויבינו, אני מתארת את השבעה באוקטובר בעזה. ויראו אותו העם, איך אמרו השבועים, הציגו אותנו כמו איזה צייד לרעבה. ויראו אותו העם, ויהללו את אלוהיהם, כי אמרו, נתן אלוהינו בידינו את אויבינו ואת מחריב ארצנו, אשר הרבה את חללנו. ויאמרו, קראו לשמשון וישחק לנו, ויקראו לשמשון מבית האסורים ויצחק לפניהם, ויעמידו אותו בין העמודים, ויאמר שמשון אל הנער, הניחה אותי, והמישני את העמודים אשר הבית נכון עליהם ואשען עליהם. והבית מלא אנשים ונשים, כל סרני פלישתים, איש ואישה, רואים בשחוק שמשון. ויקרא שמשון אל השם ויאמר, זוכרני נא, זוכרני נא, וחזקני נא, אך הפעם הזה האלוהים, והנקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתים, וילפות שמשון את שני עמודי התווך אשר הבית נכון עליהם, ויסמך עליהם אחד בימינו ואחד בשמאלו, ויאמר, תעמות נפשי עם פלישתים, וית בכוח, ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם, ויהיו המתים אשר המית במותו, רבים מאשר המית. לחייו. בנות הסצנה הזאת לקוחה הישר מעזה, כששמשון הגיבור הופך לצחוק, ללעג ולכלס. כשיעקב רואה שהאיש הזה הנושך עקבי סוס, ויפול רוחבו אחור, ומיד אומר בפרשה לישועתך, כי הביתי השם. עכשיו אתם צריכות להבין, שם השם לא מופיע כבר שתי פרשות וחצי, לא במקץ, לא בויגש, ולא בחצי פרשת ויחי, השם לא נמצא, כי האחים לא באמת התפייסו, רק יוסף המסכן בוכה ובטוח שהם סולחים לו, והם ככה נשארים רחוקים ממנו. פתאום השם מופיע. בספר יצירה, ספר העתיק ביותר בעולם, כתב אותו אברהם אבינו, כתוב שחודש טבת, זה החודש הזה, הוא של שבט דן. לכל חודש יש שבט. תשמעו איזה יופי, כותב הרב מוישה שפירה. שבט דן הוא השבט הירוד והנמוך בכלל ישראל, אבל כוחו מופיע כשהוא הופך את המצב המושפל והירוד שלו לציפייה ענקית לישועה. מצב שנראה לאחר יאוש לגמרי אבוד. אין עוד שבט בישראל שנמצא במצב כל כך ירוד בעיר עזה, כמו שמשון שיצא מדן, ודווקא הוא נושא עמו את כוח הציפייה לישועה. איזה כוח אדיר יש לו. אין ציור של ישועה יותר גדול מתפילתו של שמשון. הוא יודע שהוא ימות עכשיו, כמו יותם חיים, אבל הוא יגיד, עוזרני נא, וחזקני נא, אך הפעם הזה האלוהים, והיא נקמה, נקם אחת משתי עיניי, רק פעם אחת, שיתקדש שמך בעולם. הוא לא ביקש עבור עצמו, שהרי הוא מסר את עצמו. הכוח המיוחד של שבט דן הוא שהוא לא נכנע למצב, המקום ששמו אותו בו. המקום ירחם, ירחם עליהם ויוציאם. המקום הזה הוא יפרוץ ממנו החוצה. המצב הבסיסי שלו הוא ירוד, אבל יש לו מה שאין לאריה יהודה. הוא יזנק מן הבשן. ועד היום הכוח לומר, לישועתך קיוויתי השם, קיוויתי השם לישועתך, השם לישועתך קיוויתי. יש בו סגולה לחזור לעיקר כוחנו במצב הגדול שבו היינו, כשעוד הכל היה שלנו, כשקיווינו באמת. אומר הרב זקס, למה לא מגלים לך את הקץ? למה לא מגלים לך מתי המשיח יבוא? כי אז יקטינו את היכולות שלך, התקווה שלך יכולה, הכל, הכל. אני אקרא את המילים הכל כך יפות שלו, יש איזה חייל מתוק, מתוק, חיפשתי אותו, לא הצלחתי למצוא אותו, כזה חמוד שאומר למורה שלומית, הוא אומר את זה בעזה, את אמרת שלא יצא ממני כלום, הק, תראי אותי עכשיו, לוחם בעזה. אז המילים האלה בדיוק, זה המילים המשגעות, איזה חיילים יש לנו, באמת. הסיבה לכך שלא גילה יעקב מתי יבוא המשיח היא כי אנחנו חופשיים, אנחנו בוחרים, אנחנו טועים, אנחנו לומדים, אנחנו משתנים, אנחנו צומחים. הכישלון המהלך בבית הספר נעשה זוכה פרס נובל. המנהיג שהכזיב מפגין פתאום אומץ ותבונה בעת משבר. איש העסקים השאפתן חושב פתאום על יום מותו ומחליט להקדיש את שארית חייו לעזרה לעניים. איפה הוא? כמה מהאנשים המצליחים ביותר שפגשתי היו ילדים שמוריהם נואשו מהם ואמרו שלא יצלחו לדבר. יהודי מתגרה תמיד בתחזיות. יש שמאמינים שהחופש הוא אשליה, הם טועים. החופש עושה אותנו לבני אדם, בנות. בסוף השבוע הזה, שנת 2024, אל תתחילי לקרוא את כל הדביליות הזאת, לפני שאף אחד לא חזה את השבעה באוקטובר בהורוסקופ של 2023. בסדר? אז אל תסתכלי, תהיה לך שנה קשה, כי מרקורי, בגלל ממנו, מה הוא יכול לעשות לי? דווקא מרקורי אמר, forever young, אין שום, אף אחד לא יכול להגביל אותנו, או את יכולותינו, לישועתך, כי הביתי השם. היכולת שלי, זה היכולת של אותם חיים. היכולת של מקווה, הכי חמוד היה, הוא היה מתופף, מטל, ומי שהיה איתו בשבי והשתחרר, אמר, הוא לא הפסיק לטרטר לנו בשכל ולתופף על כל דבר שהוא מצא, על פחים, על קירות. היא אומרת, באופן פרדוקסלי, האמא המשגעת שלו, זה פרשנות שלה כמובן, הוא יצא לאור, הילד שלי, הוא קיווה, מה שלא נתנו לו אף פעם, כי כל הזמן, הבדיקות שלך, הכוח שלך, האוכל שלך, ופתאום הוא, שואו, ככה, איך הוא גדל, מתי זה קורה לך? כשאת נואשת, וכשאת לבד, וכשאת עזובה, וכשאת מצוחקת ונלעגת, מתעורר בך כוח הדווקא היהודי, הלהכעיס, אני אראה לו. מרבית הבנות שמתחתנות, זה אני אראה לו להיות. תדעו לכם את זה. זה אחרי קשר שנתתי לו הכל, וככה הוא זרק אותי, אני אראה לו. כן, אני מוכנה. ואז היא מתחתנת עם האוש, הוא אפילו לא יודע שהוא מוכפת. אבל זה כוחות אדירים, זה כוחות של מסכנה, זה כוחות של מי שהגיע לסוף. בנות, נתתי לכם 4 ירושות, אתם הולכות לדקלם אותם, כי אנחנו במצב פטטה שלא היה כמו, סליחה דניאל אגרי, אני כל הזמן אומרת שהוא משבט נפתלי, נותן אמרי שפר, הוא כל הזמן משפר את המצב, עשינו, דקה אחרי שאת שומעת אותו, את אומרת, בוא נה, הכל בסדר. אחר כך את מבינה שהוא נשלח אלינו לנחם. ולהגיד.
סיכום
ביניים. סיכום ביניים.
דיברת על 4 או 5?
4 ויש עכשיו את החמישי. עוד לא הולכים הביתה. 4. באתם לעבוד. שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. אמרנו, אמרנו. אמר לך הגואל אותי. אמרנו, אמרנו. לישועתך קיוויתי השם. אמרנו, אמרנו. 4. אמרנו עוד אחד? לא. 4. הנה, סליחה. נכון. ברוך שם כבוד מלכותו לא עבד. יפה. זה חלק משמע ישראל. לא רע. 4. חזק, חזק ונתחזק. זה משפט שאומרים בסוף הפרשה, בכיתי כשקראתי שהרבי מלובביץ' אומר, כל שבת חזק צריך לכוון שהיא כמו שמחת תורה. כי בשמחת תורה, כך הוא כותב, לא זכינו לומר חזק, חזק ונתחזק, כי מיד כשסיימנו בשמחת תורה את חומש דברים, התחלנו את בראשית, אז לא אומרים חזק, חזק ונתחזק. לכן צריך לכוון, אני אקרא לכם את המילים היפות שלו, נהוג בשבת חזק של סיום חומש, שמכינים הגבאים קידושה רבה, ויקבלו אנשים החלטות טובות, ויוסיפו בשמחה לגומרה של תורה, על דרך השמחה שעושים בשמחת תורה. לא עשינו שמחה בשמחת תורה, התורה לא שמחה בשמחת תורה. עכשיו את צריכה להגיד לה חזק, חזק ונתחזק. בנות, מה זה המשפט הזה? מה זה בסוף חומש? חזק, חזק ונתחזק. מה המקור של זה? בספר שמואל ב' יש שני מפקדי על, שני רמטכ"לים לעם ישראל. אחד קוראים לו יואב, שר הצבא, לשני קוראים אבישי. ופתאום מתחילה מלחמה. פנים ואחור, בצפון ובדרום ביחד. אבישי ויואב מסתכלים זה על זה ואומרים, יא ולי, מה אנחנו עושים? מכאן ארם ומכאן עמון. איך נצליח? ניגש יואב לאבישי ואומר לו, חזק ונתחזק בעד עמנו. ובעד ערי אלוהינו, והאלוהים הטוב בעיניו יעשה. מה הכוונה? הוא אומר לו, תקשיב, אני עכשיו אומר לך, אתה חזק. ואתה תגיד לי בחזרה, אתה חזק, 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 ונתחזק. כשחזקים בעורף, חזקים גם בחזית. כשיש להם מצב רוח בחזית, אנחנו מקבלים מצב רוח בעורף. דווקא היה נראה מדהים, והוא שלח כזה סרטון חמוד ושמח, ואז נתחזק ביחד, ואל תשכח את סולם העדיפויות. חזק, חזק, ונתחזק בעד עמנו. קודם כל אנחנו עושים את זה בשביל העם המשגע שלנו, ואז בעד ערי אלוהינו, רק אז בעד שדרות, בעד אשקלון, בעד כפר עזה. ואם אחרי כל ההשתדלות הזאת, כשעודדנו זה את זה במילים, כשחשבנו על עם ישראל, כשחשבנו על ארץ ישראל, אם זה לא עזר, האלוהים הטוב בעיניו יעשה. אנחנו את שלנו עשינו הכי טוב שרק אפשר. בנות, יש במשפט הזה כוח של סיום, אנרגיות של סיום חומש. לפני שמישהו מת, לא עלינו, הוא מקבל חוזק. איך כתוב על יעקב, עומד למות והתחזק ישראל וישב על המיטה. מכירות את זה? מאיפה זה מגיע? החוזק של הסופים. אנחנו עם שחזק בפרדות. עם שהכוח שלו חי כשמישהו לא עלינו מת. עם שיש לו כוחות של גור אריה יזנק מהמקום הכי נמוך שיש בעולם. כל הירושות האלה הם בסך הכל מנטרות ומשפטים, צבאות, שמשאיר לך יעקב אבינו ואומר, קחי ילדה שלי. ובכל פעם שתגידי את זה, זה כמו לומר לי, שלח, כמו להגיד לי, אבא, אני בצרה, ואני שולח לך, שלח מיקום, והמקום ירחם עליכם ויוציאכם מצרה לרווחה. אז אנחנו מסכמות את המשפטים המדהימים האלה, והחמישי, המשפט החמישי, לא, לא, למה? אני אתן לכם גם את המשפט החמישי. המשפט החמישי זה היכולת והכוח להוריד לבן אדם את התפקיד שלו בעולם לפי הכוח שלו, בברכה שמברכים אבות את בניהם או אימהות את בניהן ובנותיהן בערב שבת. איך עושה את זה יעקב? ישמחה אלוהים כאפריים וכי מנשה. זה היה שני האחים היחידים שהגם שיעקב ברך את הקטן לפני הבכור, הם לא רבו ולא קינאו. זו ברכה שלוקחת ממך את קנאת האינסטוש, ימים שלמים את גוללת ולא עושה כלום בעצמך, יושבת בפיג'מה המכוערת שלך ולא מממשת את עצמך, את כל הזמן מקנה בה ומקנה בו ומקנה באי ומקנה בזה, ואז רואה איזה מתכון של ימבלולו שמבלולו ומכינה לילדים ומרגישה סי העלובה של העולם. המכון השמה, אני קוראת לזה בערב שבת, כששמים ידיים על הראש של הילדים ומברכים אותם, מי שיש לה עדיין הורים, מי שיש לה ברוך השם כבר ילדים, יכולה ככה לשים ידיים ולברך אותם, והברכה זה ניקוז הכוחות המשגעים. אני אגיד עוד משפט אחד על הברכה והכוח שלה. כשמברך יעקב את את אפרים לפני מנשה, אומר לו יוסף, אבא, אתה שוב עושה טעות, אתה מפלה, למה אתה מברך את הקטן לפני הבכור, אחר כך יהיה בלגן. הוא אומר לו, ידעתי בני, ידעתי, אבל מאפרים יצא יהושע בן נון הגדול והצדיק, וממנשה יצא אחאב. אז הוא אומר לו, אבא, אז תברך את הגדול, את מנשה, שממנו יצא יהושע. וחז"ל אומרים, ברכה לא יכולה לתת לך מה שאין לך בפוטנציאל. ברכה יכולה להוציא באמצעות השפתיים והמגע והמבט פוטנציאל שגלום בך ולא יצא לפועל. היא לא יכולה לתת לך משהו שלא נמצא בך. ימימה, למה את אומרת את זה? זה מייאש, כדי לעודד אותך. הבן ישחי אומר, את יכולה לברך מי שהיא תהי עשירה. זה לא בפוטנציאל שלה. היא תהיה יוצרת, היא תהיה, לא יודעת מה, גואלת אנשים. השירה זה לא כתוב לה במזל. אם זה כתוב לה, זה יצא לפועל באמצעות הברכה האנושית שאת נותנת לה. יש דבר אחד שיש לכל אדם בעולם. ואם אין לו את זה, הוא פשוט לא בורח מספיק, וקוראים לזה זוגיות. אין בן אדם או בת אדם על פני האדמה שנולדו חצי. אתם הייתם נשמה אחת מתחת לכיסא הכבוד, וכשירדתם לכאן, התפצלתם את לשם והוא לשם. אז איפה הוא ימימה? לא בורחת מספיק. ברכה מוציאה לפועל פוטנציאל גלום באמצעות מבט ומגע ודיבור. פשוט צריך לברך אותך יותר. פשוט תגידי לאנשים, תברכו אותי בבקשה. אולי הדיבור שלך יוציא לפועל את החצי החסר הזה שחייב לצאת. אני אסיים בדיבור נהדר ומדהים שהשם אומר ליעקב, הוא מברך אותו, אל תירא יעקב. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי העלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. מה זה? הפשט הוא, כשתמות, הילד שלך יעצום לך את העיניים. והאבן עזרא אומר, כשחשבתי שאתה חטוף, יוסף, כשחשבתי שאתה טרוף, טורף, אמרתי, השם זה לא טבעי. אבא לא קובר ילד. זה הפוך מהכרונולוגיה. ועכשיו שאני רואה אותך חי, הברכה הכי גדולה זה ויוסף ישית ידו על עיניך. הילד שלך ייפרד ממך כשתמות. זה ברכה. אבל המשך חוכמה שהוא פרשן מהמם, תקשיבו לזה טוב טוב, כי אני מברכת אותך, ויוסף ישית ידו על עינייך. אמר לו השם ליעקב, שבל יחקור בעיניו השכליים על תכלית ומהות העניין, למה צריך לרדת לצרות של מצרים, למה צריך ללכת לעזה, מה תכלית וסיבה, מה התכלית של זה הכאב, מה סתם לנענע לי את הלב. הרי לאברהם אמר ללכת לארץ כנען, לארצו המיוחדת לו, אך ללך למצרים, מה התכלית? ואמר לו, יוסף ישית ידו על עיניך, שהסיפור של יוסף יחסה לך את העיניים, את העיון ואת השאלות באמונה, כי סיפור יוסף יעצים עיניך, דאבל משמעות, שלא תחקור ולא תסתכל אחר דרכי ההשגחה, כי רמו, הן מאוד גבוהות, כי מי מילל שהצער של יוסף יהיה לתכלית נפלא כזה, שיגור במצרים ויהיה לשליט ויפרסם, דעותיו הצודקות וכל הארץ תהיה כפופה לו, הלא זה העניין לשום מיד ולחסות השקפת עיניך והבטת הבנתך המיידית והמוחשית, המוחשית יעני. בנות, כל פעם שאת עושה שמע ישראל, קורא לזה רבי נחמן, לעצום עיניי מחזו דהי אלמה. אני עוצמת את עיניי ממה שאני רואה בחדשות, כי אני חייבת עכשיו לצייר קווים של תקווה. יוסף, שים לי יד על העיניים, שים לי יד בסיפור המאמם שלך שמתחיל כמו שבי, כמו כותונת מגואלת בדם, כמו טרוף טורף, כמו אבות שלא יודעים נחמה, ומסתיים בכזה ניצחון ובכזאת מלכות. אז אני רוצה לאחל לכל מי שיושבת כאן, שהמלאך הגואל יגאל אותך מכל רע, ושבכל פעם שתקראי לאבות ולאימות, הם יבואו ויתייצבו לידך. אני רוצה לאחל לך שהברכה תתנקז ככה שתוכלי להעיד עליה ולהגיד, תראו איזה יופי קרה לה, קרה לי, ברוך השם, ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. אני רוצה שתהי תמיד מקווה לשעותך, קיוויתי השם, קיוויתי השם, שעותך השם, שעותך קיוויתי. אני מאחלת לך להיות חזקה, חזקה, ואני אתחזק איתך, כי כשאתן חזקות, אני חזקה, וכשאת עצובה, גם לי פתאום אין חשק. וזהו. שתהיו מבורכות ומאושרות.